כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.
שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 133 בסדרה כך היינו. בפרק הקודם סיפרתי לכם על הצפלין הראשון בירושלים. זה היה סיפור לפורים. השבוע אני רוצה לספר לכם על המכונית הראשונה בירושלים, וגם זה, לא תאמינו, היה בפורים. ובכן, קבלו את הסיפור על איך ניצלו עגלוני פלסטינה מהצרה האיומה שהתרגשה עליהם, ואיך כל זה קשור למאיר דיזנגוף. הכל אמת. ניכר היה באליעזר בן יהודה שהוא נרגש. דבר חדש בירושלים, זעק עיתונו השקפה, בעיצומו של חג פורים של ירושלים. האדון גלידן מבוסטון בא לסייר את ארצנו והביא איתו עגלה מכונית. התאריך היה 18 במרץ 1908. קוראיו הירושלמים של העיתון נחרו בבוז, כמנהגם של ותיקים בבסיס קליטה ומיון. זה סקופ זה? יותר משבוע עבר מאז הם התגודדו בעשרותיהם, יש טוענים אלפים על פי ניתוח מדידת רחפנים, סביב העגלה המשונה הזו, כמוה רובם לא ראו ממהם, ואשר בקדמתה היה חסר סוס. זו אמנם הייתה הפעם הראשונה שעגלה משונה כזו נסעה בדרכי פלסטינה, ואפילו שם עברי טרם ניתן לה, אבל אם זה סקופ כל כך גדול, מר בן יהודה, מדוע לקח לאורך הנכבד שבוע שלם לפרסם את הידיעה המרישה? האמת היא, יש להודות שהיה טעם בטרוניה על בן יהודה שהתעכב כמעט שבוע בפרסום הסקופ. להגנתו יכול היה אמנם לטעון שלמרות האיחור בפרסום, הוא עדיין הקדים את כל העיתונים המתחרים. הוא יכול היה לטעון עוד שהמאורה היה כל כך גדול עד שחייב אותו להמציא מילה עברית חדשה. עגלה מכונית. ומהו האיחור של כמה ימים לעומת המצאת מילה חדשה בלשון הקודש? אבל בן יהודה לא טרח להצדיק את עצמו ולא התקטנן מול מבקריו. במקום זאת, הוא העדיף להסביר לקוראיו מדוע המאורע כל כך גדול. הנה, פרסם עיתון השקפה כעבור יומיים. הגילדן הזה נסע מירושלים לרמלה, כשהוא גומה את הדרך שעורכת בדרך כלל שעתיים וחצי, בלא יותר מ-20 דקות. זאת, כמובן, בנוסף למידע שכבר חלק העיתון עם קוראיו, בידיעה הראשונה, על כך שדרכו של גלידן מיפו לירושלים ארכה רק 4 שעות. כולל מנוחה בדרך של יותר משעה. או במילים אחרות, העגלה מכונית הזו נסעה יותר מהר מהרכבת. זה היה חידוש מסעיר וכולם כאחד, אלה שחזו באירוע ואלה שרק קראו את הדיווח עליו, שאלו את עצמם מי זה הגלידן הזה שצץ עם עגלתו המשונה בדרכי האפר של הארץ ללא כל הכנה מוקדמת. אילו הייתה להם אז נגישות לאינטרנט ולוויקיפדיה, הם היו מגיעים לתובנה שהגלידן הזה הוא אינו אלא ורסיה מוקדמת של תופעת אנשי ההייטק של היום. הוא החל את חייו המקצועיים כנער, ועבד בחברה שהקים מורה אחד ללימוד דיבור לחרשים שחיפש דרך להעביר צלילים על גבי אותות חשמליים. למורה, אם לא ידעתם, קראו אלכסנדר גרם בל. ותפקידו הראשון של הנער גלידן אצלו היה לשלוח הודעות טלגרף. טווח התשדורות באותה עת היה מוגבל, והנער גלידן ייגה את מוחו במחשבה כיצד לשפר אותו. אם אפשר, באותה הזדמנות גם פשוט לדבר עם הצד השני במקום לשלוח לו הודעות. תוך זמן קצר זיהה בל את הפוטנציאל היצירתי של הנער, וכך הפך צ'רלס גלידן לשותפו של אלכסנדר גרם בל, עוד טרם שחגג גלידן את יום הולדתו ה-21. שנים התקדמו, וכשהגיע גלידן לגיל 43, כיסיו היו תפוחים מרווחי עסקי הטלפוניה שלו ושל חברת בל, והוא, כמו היום, ביצע את האקסיט המיוחל. השנה הייתה 1901, ואמריקה הראתה סימנים ראשונים של כניסה לשוק האוטומובילים. גלידן, שראה פעם איך הפך טלפון מהמצאה איזוטרית לנחלת רבים, שאל את עצמו למה לא יזכה האוטומוביל לאותו גורל. כדי לשכנע את ההמונים שכדאי להם לקנות אוטומובילים לביתם, הוא רכש אחד כזה, מתוצרת אנגלית דווקא, שכר מכונאי טוב וסיפר לאשתו שהם יוצאים לטיול סביב העולם. איכשהו היא הסכימה, והשניים יצאו לטיול ג'יפים בלי ג'יפ באירופה ואחר כך גם באימפריה העות'מאנית. כבישים סלולים לא היו אז, אלא רק פסי רכבת פה ושם, אבל לזה דווקא היה לו פתרון. הוא החזיק באוטומוביל שלו גלגלים רזרבים שהפרופיל שלהם היה כמו גלגלים של קרונות רכבת, וכך הוא יכול היה לנסוע על הפסים. לפחות על אלו שהרוחב שלהם התאים לאוטומוביל שלו כמובן. מה הוא עשה כשהופיע ממולו רכבת? האמת לא מצאתי, אבל הוא כנראה הסתדר, לא שמענו על תאונה. כל המידע הזה שסיפרתי לכם כעת לא היה נגיש כמובן לכל המתעניינים שחזו בו מטייל בפלסטינה בשנת 1908, אבל מצד שני הוא לא הפחית במאומה מהתרגשותם. רק העגלונים בקו יפו ירושלים נדרכו. מאורע בסדר גודל כזה עתיד להוות איום ממשי על פרנסתם. אבל בשלב זה הם החליטו להמתין בשקט ולהיות, כמו שאומרים, ערוכים לכל תרחיש. עבר שבוע, גלידן ואשתו והמכונאי פנו להמשיך את הרפתקתם בארץ אחרת, והעגלונים נרגעו. אך לא לעולם חוסן. יזם אחד התלהב מהרעיון, וגם בן יהודה שמר על ערנות, וכך בישר עיתון הצבי של בן יהודה לקוראיו, ביום 21 לינואר 1909, על כך ששמועה עוברת בעיר שמכינים פה חברה לסדר שירות של עגלות מכוניות. ומי האיש והיזם שמאחורי החברה, אתם שואלים? אחד, מאיר דיזנגוף. בטח שמעתם עליו. כן, מה עשו העגלונים כדי להניע דיזנגוף מתוכניתו המסוכנת? קשה לדעת, בן יהודה לא כתב על זה. מה שידוע לנו, שכעבור חודשיים, ביום 31 במרץ 1909, עדכן הצבי את קוראיו על כך שאנשי עסקים ידועים ונכבדים הקימו חברה שתכליתה בין היתר לחבר את מושבות יהודה באמצעות עגלות מכוניות. שמו של דיזנגוף שלנו איכשהו נעלם מהמיזם. אבל העגלונים נדרשו שוב לפעולה כדי למנוע מהמיזם הזה להבשיל. והם כנראה הצליחו. מי שראו את עצמם פטורים מלחצם של עגלוני יפו היו דווקא שני ערבים עשירים משכם, כך מבשר לנו עיתון החירות ביום 20 באוגוסט 1909. הם, בחוכמה, במקום לפרסם את תוכניתם מראש, דיווחו לקהל באמצעות העיתון, כי העגלה המכונית שלהם כבר כאן וכי הם פתחו קו הסעות ירושלים שכם. נונו, נקמתם של העגלונים לא החרה לבוא, וביום 22 בספטמבר 1909 בישר עיתון הצבי לקוראיו כי העגלונים משכם מצאו פתרון לאיום מחדש. הם קראו את צמיגי העגלה מכונית, והמיזם הערבי ירד גם הוא לתימיון. ולעגלונים, כמו שאומרים, הייתה אורה ושמחה.
כך היינו. כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.